טוב, שלום לכולם. אנחנו ממשיכים בסדרה להאמין מחדש. והיום אנחנו נמשיך את מה שעסקנו בשיעור קודם. בשיעור הראשון הסברנו שיש אלוהים. כלומר, יש אלוהים פירוש הדבר שאני חש שיש משמעות לחיי. מי שרוצה יראה את זה ביוטיוב, זה לא הזמן עכשיו. יש משמעות לחיי. יש שלמות לשאוף אליה. לא הכל זה חומר, אני יודע שיש משהו מחוץ לחיים, ואני חש את זה דרך חוש האמונה. אני חש את זה דרך הוודאות שלי בכך שיש שלמות בחיים שלי, יש ייעוד לחיים שלי. והסברנו שזה אלוהים, ועכשיו אנחנו צריכים לדעת כיצד להתקרב לדבר הזה, וכיצד להתרחק ממנו. הטוב זה מה שמקרב אותי אל השלמות, אל החלום, אל המשמעות שאני חש מבפנים. ומה שמרחיק אותי זה הרע. והסברנו שכדי לזהות מה טוב ומה רע, מה מרחיק ומה מקרב, אני צריך שני קריטריונים. קריטריון אחד, ואני צריך לראות שאותו דבר שאני בוחר בו, על מנת שידריך אותי מה הטוב ומה הרע, הוא פיזית מצליח להיות טוב במציאות. הוא פיזית מצליח לחיות יותר במציאות. דבר שני, הוא לא רק חי יותר במציאות, אלא הוא גם יודע את העתיד, כדי שיוכל להדריך אותי איך לחיות טוב במציאות ואיך להופיע יותר את השלמות במציאות. והסברנו שאנחנו מחפשים מהתחלה, מהדרגה הכי פשוטה שיש, מהדומם אל הצומח, אל החי, אל החי מדבר, אל האדם, ומעל האדם יש אומה, שאומה יש לה צי החיים, צי הכישרון, צי הקיום וצי ההשפעה. ואומה שיש לה צי הקיום, צי הכישרון וצי ההשפעה זה עם ישראל. והסברנו שצי הכישרון של עם ישראל זה נבואה, וכל מי שיצא מהנבואה, כלומר כל מי שיצא מהכישרון של התורה, שזה הנבואה, יצא מעם ישראל. והסברנו שפרסי נובל זה הכישרון שיש בגלות, אבל זה לא הכישרון העיקרי, אלא הכישרון העיקרי זה נבואה, לדעת מה האמת, מה הייעוד, איך אני מתקרב לייעוד, מה יקרה בעתיד, ומתוך כך אני יודע מה לבחור נכון ברגע נתון. וזה הכישרון, וזה מה שהשפיע על כל העולם יותר מכל דבר אחר. וזה גם שיא הקיום של עם ישראל, כי כל מי שהלך בניגוד לנבואה, בניגוד לתורה, לא נשאר בשיא הנצח של עם ישראל. ועכשיו השיעור הזה אנחנו צריכים להסביר מהי נבואה ואיך התורה מפתחת אותה. אז השיעור הזה נקרא למה אין לך רוח הקודש אתה בעל מום. כי הרב קוק אומר באורות שמי שאין לו רוח הקודש הוא בעל מום בארץ ישראל. מי שאין לו רוח הקודש בארץ ישראל הוא בעל מום. והשאלה היא למה? למה אם אין לך רוח הקודש אתה בעל מום? אתה חייב מהי רוח הקודש? אז בואו נבין קודם כל מה זה נבואה. מה זה אומר נבואה? כמה הכישרון המדהים הזה הוא מדהים. אני רוצה שתפתחו בעמוד 59 בספר את הלב, ואני רוצה לקרוא לכם קצת נבואות, להבין בכלל מה זה התורה, מה התורה מפתחת בנו, מה הייעוד. פסוק פרק למד בספר דברים עמוד 59, אתם רואים? אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם יקחך, והביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך, וישתה ויטיבך וירמך מאבותיך. הכתוב אומר שאם תהיה נידח בקצה השמיים, תהיה בגלות בקצה העולם, הקדוש ברוך הוא ישיב אותך לארץ. עכשיו אנחנו רגילים לזה פשוט, הקדוש ברוך הוא ישיב אותנו. אבל כאן בספר הסברתי, היה פעם היסטוריון שקראו לו ארלונד טוינבי. ארלונד טוינבי היה היסטוריון כל כך מפורסם שקלסטרון הפנים שלו הופיע על המגזין טיים בארצות הברית. וטוינבי במשך 20 שנה פיתח תיאוריה. מה הייתה התיאוריה? הוא טען כל אומה, כל תרבות, אחרי שהיא תורמת את התרומה שלה לאנושות, היא נופלת מעל בימת ההיסטוריה. הוא הלך לרומאים, לממלוקים, ליוונים, מה שאתם רוצים. גם לעם ישראל הוא הגיע, והוא טען, כאשר עם ישראל תרם לעולם את הנצרות, הוא נפל מעל בימת ההיסטוריה, ולא שמענו עליו עוד. אכן, זה מה שקרה, עד אז. קרה כמה שנים לפני קום המדינה בערך, שהוא כתב את זה, ובאמת, אנחנו רואים שבמקביל לחורבן בית שני, כלומר שעם ישראל התפזר לגלות, בדיוק כמה נצרות במקביל. אממה, כמה שנים אחר כך קמה המדינה. אתם יודעים מה זה בשביל טוען ביקום המדינה? זה נגד חוקי ההיסטוריה, זה לא הגיוני. תאמרו לי זה פוקס? אומר לכם, זאת נבואה שכתובה. כלומר, יש את ההסתכלות השכלית הריאלית, אבל יש את ההסתכלות הנבואית. מה יותר חזק? ההסתכלות הנבואית או הריאלית? תשובה, ההסתכלות הנבואית. גם בהסכמי אוסלו עמדו אנשים מאוד מאוד אינטליגנטים שטענו צריך לתת השטח לערבים, גם בהתנתקות. לידם עמדו אנשים מאוד מאוד פנאטים וחשוכים ולא נאורים כמוהם, שטענו שאסור לתת השטח לערבים. למה? כי כתוב בתורה והיה שתותירו מהם מסיקים מעיניכם, ויהיה כאן פגזים, ויהיה כאן קטיושות לישראל ולאשקלון ולאשדוד. והם לא הקשיבו, כי הם היו ריאליים, והם לא באו מתוך ריאליה אלא מתוך הנבואה. נו, ומי צדק, הריאליה או הנבואה? שוב פעם הנבואה צדקה. הראייה ריאלית היא רואה דברים ככה, פרט ועוד פרט ועוד פרט ועוד פרט, אבל היא לא מבינה שיש בסוף ייעוד. אז איך בסוף מכל הפרטים מגיעים לייעוד? התורה אומרת, תקשיב, יש גלות, אל תדאג, אתה תיכנס לארץ. עכשיו בוא נגיד שבן גוריון היה ריאלי ולא היה מחזיק בתנך, הוא היה כובש ב-48 המדינה? ברור שלא. זה שומע את ראש הממשלה שלך אומר, זה לא ריאלי לכבוש את עזה, שאתה פי אלף יותר חזק עם מה שהיית ב-48, כי אתה ריאלי ולא נבואי. זה לא ריאלי, אתה לא ריאלי. הריאלי הזה התורה, התורה היא המציאות. הנבואה היא הראייה האמיתית של המציאות, היא להבין באמת לאיפה המציאות הולכת. ואז אני יודע מה לבחור בעתיד, לכבוש את עזה או לא לכבוש את עזה, לפנות גוש קטיף או לא לפנות גוש קטיף, להתחתן עם מי, מתוך איזה שאיפה, מתוך איזה ייעוד. הכל נובע מתוך זה. אם אין לך את זה, אין לך את הייעוד שהתורה נותנת לך, אתה לא יכול לבחור ברגע נתון כלום. אין לך ווייז, אין לך ייעוד בווייז, אתה לא יודע לא ימינה ולא שמאלה. לא משנה איפה תתקדם, הימין הוא שמאל, בשמאל הוא ימין, שאין לך ווייז. גם היום השמאל הימין והימין הוא שמאל בפוליטיקה, נכון? מי פינה את אמונה? הימין. מי פינה את גוש קטיף? הימין. כי שאין ייעוד לימין, הימין הוא שמאל והשמאל הוא ימין. השמאל עושה מלחמות יותר טוב מהימין. למה? כי אין לך ייעוד. השמאל ימין, ימין ושמאל, אתה יכול להגיד, גם אתה גפס, אתה גם יכול ללכת ימינה ושמאלה, כי אין לך לאיפה ללכת. אתה לא יודע מה המטרה בכלל. כלומר, הנבואה היא הייעוד, וכנגד כל סיכוי ריאלי הנבואה חוזה מה יהיה בעתיד. עכשיו חכו, זה כלום. השאלה היא גם מתי זה יקרה. תראו פסוק, מתי זה יקרה? וענתה שמה, כי ימי נעוריה וכיום צאתה מארץ מצרים, כי תלמוד איזה פסוק בזכריה. אומר הילקוט שמעוני, מה יציאתם מצרים ב-60 ריבו וכניסתם לארץ בימי יהושע, כלומר ב-60 ריבו, כן לימות משיח. 60 ריבו, 60 ריבו, 600,000. כמה יצאו מצרים? 600,000. כמה נכנסו לארץ עם יהושע? 600,000. כמה היו ב-48 בארץ? 600,000. מה הסיכוי? אין סיכוי. אבל זה לא קשור לסיכוי, זה קשור לזה שאני יודע את העתיד. עכשיו תבינו, סתם אני אומר על הדרך כזה, כן? זה לא מוכיח כלום, כי כבר הוכחנו קודם שהנצרות באסלאם שוות כלום. אבל בנצרות ובאסלאם אין נבואה אחת אפילו. הנבואה היחידה שיש בנצרות ובאסלאם זה שעם ישראל מת בגלות, ולכן יש את תורת ההחלפה, שעכשיו מחליפים את האסלאם ביהדות ואת הנצרות ביהדות. וגם בזה הם טעו, כי עם ישראל חזר לארצו, בגלל זה הם שונאים אותנו. עוד הרבה סיבות, אבל בעיקר בגלל אם אתה לא מחובר לאלוהים, אתה לא נביא, אתה לא יודע לפה טובה למציאות, לכן אין נבואה אחת לא בקוראן ולא בברית החדשה. זה לא רק שידוע מתי וכשזה יופיע שעם ישראל שוב לארצו, יש גם תנאי. עם ישראל שהוא יחזור לארץ הוא כנראה צריך להיות חילוני. עמוד 60, איך זה יקרה? המשך הפסוקים, המשך הפסוקים, וירשת ויתיבך וירבך מאבותיך, המשך הפסוק זה ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך לעבד השם אלוקיך. מה זה מילת הלב? מילת הלב זה חזרה בתשובה. כלומר נצטרך לחזור בתשובה. אז אם נצטרך לחזור בתשובה, זאת אומרת שהדור לא ישמור מצוות. אמת? אמת? זאת המציאות. חכו, זה לא נגמר כאן. שאלה, אם לא שומרים מצוות, האם אפשר להיכנס לארץ? התשובה היא כן, חוץ ממצווה אחת. אתה חייב לשמור מצווה אחת כדי להיכנס לארץ. שבת הוא יארץ, איזה מצווה? מה יהושע עושה רגע לפני שנכנסים לארץ?
ברית מילה.
תודה. ברית מילה היא המצווה היחידה שארץ ישראל תלויה בה, שאם אתה לא עושה אותה אתה לא יכול להיכנס בארץ. שנאמר, תראו את הפסוקים הבאים, ונתתי לך, עמוד 60, וזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם. והמשך הפסוק, ואתה את בריתי תשמור, אתה וזרעך אחריך לדורותם. רש"י אומר שמה, ואתה בא להוסיף על הראשונות, בא לחבר. אז אתה רוצה לקבל את הארץ, ואתה את בריתי תשמור. אם לא תשמור, לא תקבל את הארץ. לכן יהושע אמר, עושה את גבעת הרעלות בכניסה לארץ. כלומר, ארץ ישראל תלויה במצוות מילה, נכון או לא? אבל אם לא ישמרו מצוות, איך יעשו מצוות מילה? הרי המצווה הכי פגנית בתורה זה מילה, נכון? הכי פגנית. אז איך ישמרו? אומר הרמב"ן, לא הבאתי את זה כאן, אני אגיד את זה בעל פה, פסוק אחר גם בזכריה כמדומני, אומר אז הרמב"ן, הוא מביא את זה בשיר השירים, הוא אומר, גם את בדם בריתך שילחתי אסירייך, ניבור אין מים בו. אומר רמב"ן, יקום דור שבור אין מים בו. מה זה מים? תורה. בור ועמר, עצוי בו תורה. גם את בדם בריתך שלחתי אסירייך, כלומר את האסירים בגלות, ניבור אין מים בו, למרות שלא ישמרו מצוות. אבל בזכות מה? בזכות ברית מילה. אומר רמב"ן, יקום דור שלא ישמור אף מצווה חוץ ממצוות מילה, בגלל זה יכנסו לארץ. עכשיו הרמב"ן נביא, הוא בעצמו כותב שנתלה נבואה, מה שיש זה רק רוח הקודש. אז נראה רוח הקודש שהייתה לו, אז הוא מבין את המציאות. איך הוא מבין את המציאות? כי הוא קורא את התורה, הוא קורא את התורה. רוח הקודש זה דרך השכל, זה קצת כמו מתמטיקה ברובד מסוים. לא, לא כל רבדי רוח הקודש, אבל לפחות דרך השכל. הוא מבין, אם חייב מצד אחד להיכנס לארץ ומצד שני חייב לשמור מצוות מילה, אבל מצד שלישי ישמרו מצוות, אבל נדאג ייכנסו לארץ לשמור מצווה אבל מילה כן. אבל זה לא הגיוני, זה המצווה הכי פגנית בתורה. שבת נחמד, אבל לחתוך את התינוק במקום הכי רגש בגוף שלו ואז לאכול בורקסים, נשמע לכם נורמלי? לא נכון? קל וחומר לחילוני. זה הנבואה, את חייבת לקרות. בוא נראה נקרתה, תראו למטה. 98% מההורים ערכו לבנם ברית מילה. עכשיו זה רק הולך ועולה, אפילו המשרה רק הולך ונהיה יותר מסורתי. תבין, אפילו את מכיר את ליאור שליין, שמעת פעם את השם? הוא לא דתי, בסדר? הוא לא דתי, בעדינות. הוא עשה לשתי הילדים שלו ברית מילה, והוא מאוד לא דתי, בסדר? לשניהם עשה ברית מילה, הם לא יהודים, הוא עשה ברית מילה, בסדר? שתבין, אתה כאילו, זה כי זה בריא. תעשה לי טובה, בסדר? תעשה לי טובה. הנבואה חייבת להתגשם, מה לעשות? תבינו איזה מטורף זה. תבינו מה זה נבואה. לקרוא את המציאות, אתה שעה מראש לא יודע איפה תהיה. הנבואה קורא את המציאות 3,000 שנה מראש, שאומרת לך מה יקרה. תבינו מה אמורה לפתח בנו התורה. עכשיו זה נבואה. בואו נבין מה רגע, אני רוצה לראות את זה עכשיו קצת אחרת. יש, אנחנו צריכים להבין מתוך התורה את המציאות. התורה אומרת לנו איך בנויה המציאות, אוקיי? על ידי כך שהתורה אומרת לנו איך בנויה המציאות, אנחנו יכולים לדעת מה יקרה בעתיד. עכשיו, כתבתי ספר שלם על זה, סיפורים כספירים, הוא לא מנבא שם נבואות, אבל הוא כן מסביר מגמות במציאות. אני ממליץ, מסביר מגמות, ולאיפה הולכת מגמתית המציאות. כי אני לא נביא. אני גם רוח הקודש אין לי. אבל אנחנו פחות מסתכלים בדרך השכל להבין את הדברים, מה מורה התורה לפתח בנו. אני רוצה לתת לכם דוגמה של איך התורה מתוך לימוד מפתחת בנו את הבנה מה יקרה בעתיד, ומתוך כך איך אנחנו יכולים לבחור נכון ולא נכון. אוקיי? אני אתן אפילו שתי דוגמאות לדבר הזה. אחת דוגמה תאריכית, שהתורה אומרת אפילו תאריכים, ודוגמה נוספת רעיונית של איך עולם עובד היום. אנחנו יודעים שבריאת העולם, אנחנו נימד את זה להמשך השיעורים, אבל בריאת העולם האמורה בתורה איננה באה לספר לנו על בריאת העולם הפיזי. אוקיי? היא לא באה לספר על בריאת העולם הפיזי. על מה היא כן באה לספר? על בריאת העולם המוסרי, הרוחני. אחרת אתה נתקע באינסוף שאלות בין תורה למדע, כולל בתוך פרשת בראשית עצמה, בערב ובוקר יום אחד. איך יש ערב ובוקר אם ביום הרביעי רק נברו המאורות, שערב ובוקר תלויים נסו לשמש והירח, וכבר ביום הראשון אתה אומר ערב ובוקר. אז יש לרב קוק מהלך הזה בנדבוכי הדור, ויש ספר שם שנקרא בראשית ברא של דוקטור נתן אביעזר, והם מסבירים יפה איך זה כן אפשרי, שלא מדובר בימים אלא בעידנים, לא בשם אלא בעידנים של מיליוני ומיליארדי שנים. אבל גם אז הרב קוק אומר באגרות שגם הסברה יפה שמסביר שאפשר להסביר אותה, גם היא בגדר האפשר. אין זו עיקר המטרה של התורה, אלא שדברי הנבואה כל כך מדהימים שאתה גם יכול להביא אותם בצורה מדעית. אבל זה לא המטרה שלהם. המטרה של התורה זה לא מה קרה לפני 6,000 שנה, אלא מה יקרה. כך ש אומרים לנו חז"ל, כאלף שנים בעיניך כי יום אתמול כי יעבור. כל יום בבריאה הוא כנגד יום אחר באלפים של העולם. אלף שנים יום אתמול. היום הראשון הוא כנגד האלף הראשון, השני כנגד האלף השני, השלישי וכן הלאה. לדוגמה, רק מזה אנחנו מתחילים להבין שכל יום השקרה זה לא פיזית קרה ביום, ברור שלא ב-24 שעות, אפשר להסביר את זה גם מדעית, אבל מה שאתה רואה להגיד לנו, דוגמה, עכשיו אני אתן דוגמה. שמש וירח, זה לא פיזית שמש וירח, זה הרעיון של מהו שמש וירח שמתחולל באלף הרביעי, ביום הרביעי. מה זה שמש וירח? שמש זה הקודש, ירח זה החול. למה? כי כאשר אור השמש מאיר על הירח, אז לירח יש משמעות, ואם אור השמש לא מאיר על הירח, לירח אין משמעות. אז מה זה שמש וירח? זה קודש וחול. כי אם החול הקודש לא מאיר עליו, אז הוא חסר משמעות. אם אתה לא בא לאכול מתוך ייעוד, אז זה חסר משמעות. מתי האוכל מתקדש? כאשר אתה עושה את זה מתוך ייעוד. אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא שני המאורות באותו גודל. הירח היה מלא בדיוק כמו השמש. בשפה של חז"ל, סיהרה, מה זה סיהרה? ירח, סהר, בהשלמותה. השלמותה? מלא, שלם. הירח והשמש נבראו באותו גודל. בעברית, בשפה נבואית, באלף הרביעי, השמש והירח, הקודש והחול נמצאים באותו קודש, אותו גודל. בעברית, אתה אוכל זה קדוש. אפילו אתה אוכל ביום כיפור בבית המקדש זה קדוש. איך אני יודע? מה קרה? אני אשאל ככה, אלף הרביעי, מתי הוא מתחיל? באיזה שנה? 3,000. לא יתבלבל להגיד לי 4,000. כמו שאלף השישי זה מ-5 עד 6, ככה אלף הרביעי זה מ-3 עד 4. מה קרה בשנת 3,000 לבריאה? תשובה, החלה מלכות שלמה. כיצד נקראת מלכות שלמה אצל חז"ל? סיהרה והשלמותה. למה? כי באותה תקופה היה קידוש החומר. מסכת מועד קטן דף ט עמוד ב', אומרת הגמרא, עם ישראל אוכל בבית המקדש ביום הכיפורים, כי יש קדושה בחומר, האכילה קדושה. זה היום הרביעי. את מה הוא סותר המדע?
שמעת, יש נגיד אלף רבי, אז לפי המדד לא ששתלפים שנה הרבה.
אני מפריך אותי להסביר קצת דברים מעבר, אבל אני אסביר ממש בקצרה, כי זה לא השיעור. שהתורה מתכוון שעולם נברא לפני 6,000 שנה, היא ממש, אבל ממש, לא מתכוונת להגיד שלפני זה לא היה שום דבר. הזוהר בעצמו אומר שהיה עוד אנשים, אדם ראשון, והרב קוק מביא את זה באגרות. רק הרב קוק כותב שצריך להבין מה זה אותו אדם.
איזה אדם?
האדם שהיה, הוא אדם שהוא לא אנושי. הוא אדם לא מוסרי. לפני 6,000 שנה מתחיל האדם הראשון המוסרי. בריאת העולם ברא זה יצא, אוקיי? הוא קצת נימדות, הוא אומר, מה זה תורה? ברא זה יצא, כמו עכשיו פלוני בר פלוני, פלוני שיצא מפלוני, בסדר? או בר מניין, חוץ מאיתנו. מה זה יצא? איפה הוא היה קודם? היה במציאות. אבל אם הוא היה במציאות ב-100%, מה קורה? לאדם אין בחירה. מה קורה לאדם שלא בחירה? הוא ילדותי, הוא חייתי, כמו תינוק. הוא חסר בחירה, הוא אינסטינקטיבי. כדי שהאדם יבחר בבורא, הבורא יוצא מהמציאות, זה נקרא ברא, ואז הוא מאפשר לאדם בחירה. מה הבחירה של האדם? להחזיר את הבורא בחזרה אל המציאות, אבל הפעם מתוך רצון. מתי זה קרה? כלומר, מתי האדם הפך להיות יצור בחירי והבורא יצא מהמציאות? לפני 6,000 שנה. 5, 7, 8, 6. לפני 5,786 שנה, החל האדם להיות יצור בחירי. משם מתחילה התורה לדבר. לפני זה, זה פיזיקה, זה לא מעניין אף אחד. התורה באה לדבר מוסר. כי זה פיזיקה, זה לא מוסר. אני לא אכפת לי מה אותם אנשים היו. אני אומר לך, מתי מתחיל האדם לדבר?
הוא יצא במציאות של כולם,
רוב
המציאות שלו.
אני יודע מתי מתחיל האדם מוסרי. לפני זה, אני לא מדבר, כי התורה היא מוסרית.
אבל מישהו
אחר שעבוד את
התקופה.
מה זה משנה? אז מישהו אחר, הוא, קראו לו אדם ראשון. לא יודע שאיך קראו לו גם. משם זה התחיל, 5,786 שנה.
לא, האנשים לפני זה,
כל מי 5,785 שנה עד כמיליארדי שנים לפני זה, גם מיליארדי, מיליוני, לא יודע מתו בדיוק לפי המדע כמה שזה. אנחנו לא באים, הסתורי היא לא ספר מדע.
אבל היה תוהו בבואו.
מה זה תוהו בבואו? רגע, רגע, מה זה תוהו בבואו? מה זה אומר? מכות, מה היה?
כל העולם הפוך.
ככה אתה מדמיין תוהו בבואו? איפה למדת את זה? הפירוש של מי?
של
תורה. השאלה, אתה יודע מה זה תורה? ואיך אתה קורא את התורה? טוב, אבו, טוב, קצת נכניס, אוקיי? אם אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא שלמות אינסופית, אני חש את האינסוף מתוכי, ואני חש שיש משמעות לחיי. המשמעות הזאת יוצא מתוכה המון כוחות, חסד, צדק, אמת, דין. נכון? הקדוש ברוך הוא יש המון כוחות. מה יקרה? בוא ניקח שתי כוחות, אמת ושלום. כוח האמת וכוח השלום. מה זה טוב, אבו? טוב, אבו, זה מצב שילד קטן, זוכים? הבורא נמצא במציאות, אין בחירה. אז איך ילד קטן מתנהג? הכוחות אצלו מורבבים, זה טוב, אבו. יש ערבוב. מה זה טוב, אבו? הוא יכול להגיד לחבר שלו שהוא מכוער, וזאת האמת, אבל זה לא שלום. האמת והשלום נמצאים בגב אל גב. אבל אתה יודע מה צריך לעשות כדי שהם יהיו בפנים אל פנים? צריך לנסר אותם. אתה מכיר את המושג הזה בפרשת בראשית, סוד הנסירה? נכון. זה הרעיון של הדבר הזה. כשאתה תתחיל להבין איך לומדים תורה. התחלה הכל היה אינסוף, לאדם לא היה בחירה, ואז הבורא יוצא, ואז הוא מאפשר לאדם בחירה. משם מתחיל העולם. למה עולם? נשאול איזה מילה? הלם, כי הוא נעלם. לפני זה היה פה, לא נעלם. עכשיו הוא יצא, ואז הוא נעלם. ואז זה נקרא בריאת העולם. ברור?
אז אתה אומר שלפני זה היה קופי.
אני אומר, קראת הרב קוק. לא אומר שפני זה היה קופים. פני זה היה אדם לא אנושי. כלומר, אין לנו, אבל ממש אין לנו שום בעיה עם אבולוציה. רק דבר אחד יש לנו בעיה. שתגיד לי עכשיו שאדם הוא קוף. זה בעיה גדולה. האדם בא מהאדמה. מה זה אדמה? כמו שהאדמה מצמיחה, מסבירה מהר"ל, ככה גם לאדם יש יכולת להצמיח ולבחור. אני לא קוף מפותח. אני אדם. מאיפה באתי? ממש לא מעניין אותי מה היה קודם. בסדר? אז רואה לא מתעסק בפיזיקה. מתעסק במוסר. זה אומר שלפני 6,000 שנה, 5,786 שנה, החל האדם להיות יצור מוסרי. כל אלף הוא כנגד יום. אז אם אנחנו יודעים מהו האלף הרביעי, זה האלף שבו מתגלים השמש והירח. עכשיו מה קורה אחרי שהשמש והירח באותו גודל? הירח רוצה לבלוע את השמש, החומר רוצה לבלוע את החול, זה המצב של תקופת בית ראשון, שבו יש המון חומריות, אבל בסוף היא זו שגורמת להמון גילוי הראיות, שפיכות דמים מעבודה זרה, בגלל שלא היה כלים להכיל את הקדושה הזאת. נכון, הרי חז"ל אומרים, מיום שחרב המקדש ניטל טעם בביאה וניטל לעוברי עבירה. כלומר, ככל שיש יותר קדושה בחומר, יש יותר תאוות. זה משל. זה בדיוק העניין, השם מסביר אותו. השמש והירח, הירח בא עכשיו לבלוע את השמש. כלומר, בהתחלה הם באותו גודל, ואז הירח, במקום להיות בהרמוניה עם השמש, שהקודש והחול יחיו ביחד בהרמוניה, החול מתחיל להתגבר על הקודש, ובמקום להתנהג בקדושה ונבואה, שהקדושה תופיע בחומר כמו שצריך, והם יחיו ביחד באותו גודל, בא הירח ורוצה לבלוע את השמש, בא החומר ורוצה לאכול את הירח, את הקודש.
כן, זה הנטייה הטבעית של הירח.
זה הירח, כך הוא בנוי. ולכן אתה צריך...
נשמע אבטר.
ולכן אתה צריך להקטין את הירח. אתה, אני מקווה שלא הבנת שיש פה ירח, שפקמן, נכון? תעמיק בדברים שלי. החול רוצה לבלוע את הקודש. כלומר, אני רוצה ש... אני רוצה תאוות בעקבות הקודש, בעקבות שהירח הוא גדול, בעקבות שהירח מלא, בעקבות שיש קדושה בחומר, עכשיו יש יותר תאוות. והתאוות האלה בסופו של דבר עושות את הקודש. על כן צריך להמעיט את הירח, צריך להמעיט את כוחות החומר. איך ממעיטים את כוחות החומר? מפסיקים את הגופניות. איך מפסיקים את הגופניות? היחס בין עם ישראל לארץ ישראל הוא כיחס של נשמה לגוף. עם ישראל נכנס לארץ, הארץ גדלה. עם ישראל יוצא מהארץ, הארץ מתה. 2000 שנה לא היינו כאן, שום דבר לא צמח, שנאמר, גם זו נבואה, פרשת בחוקותיי, ושמנו עליה אויביכם היושבים בה. היחס בין הנשמה לגוף של עם ישראל וארץ ישראל, זה כן, נשמה לגוף, כלומר, כאשר הנשמה נכנסת לגוף, הגוף שמח, כאשר הנשמה יוצאת מהגוף, הגוף מת. זה אומר, שמה הדרך לגרום לעם ישראל להמית את הגוף? לצאת מארץ ישראל, כלומר, לצאת מהגלות, לצאת לגלות. זה הקטנת הלבנה שמתרחשת באלף הרביעי. עכשיו אתם מתחילים להבין מה זה פרשת בראשית. עכשיו בואו נתחיל להבין למציאות שלנו באלף השישי. אם היום השישי הוא האלף השישי, כלומר היום השישי מדבר על המציאות שלנו, אמת או לא? אמת. על כן, הגאון מווילנה לפני 300 שנה מחשב מתי עם ישראל ייכנס לארץ, כי הוא מכיר איך המציאות בנויה. התורה אומרת לי איך העולם מובן, איך המציאות בנויה, ומתוך כך אני יכול להבין את העתיד. אני יכול גם לדעת לבחור בשטח, נכון או לא נכון. הגרא אומר שיש, זה יותר נכון, הגמרא במסכת סנהדרין דף ל"ח עמוד א' אומרת שיש 12 שעות לבריאת האדם. הרי האדם נברא ביום השישי, וביום השישי יש שני חלקים, ביהי ערב ביהי בוקר. אם יום מחולק ל-24 שעות והאדם נברא ביום, חז"ל אומרים 12 שעות שבריאת האדם הווה היום, כלומר זה היום לא הלילה. אז מדובר ב-12 השעות של היום השישי. עכשיו שאלה, אם אלף מחולק ליום, ללילה ויום, אז אם האדם נברא בחצי של היום, ב-12 השעות של היום, זה אומר שהתהליך של בריאת האדם מתחילה בשנת 5500 עד שנת 6000. ברור לכם למה? הבנתם? יפה. כלומר, האדם, אנחנו צריכים להבין מי הוא, ומתוך כך נבין תהליכים שיקרו ב-12 השעות של 500 השנה, של מ-5500 עד שנת 600. האדם, על פי חז"ל, זה עם ישראל, שנאמר, אתם קרויים אדם ואומות העולם קרויים אדם. 12 השעות של בריאת האדם מחולקות באופן הבא, משנת 5500 עד שנת 6000. זה מחולק ל-12 שעות, אני אתייחס ל-5 שעות בלבד. למה? כי אני לא רוצה לגלות העתיד, כי הגרא לא מסכים. אבל מה שקרה כבר, אפשר להגיד. אם אנחנו מחכים את זה ב-12, 1, 2, 3, 4, 5, אני אסביר בסוף. הגרא אומר, הגמרא אומרת 12 שעות, בשעה הראשונה הוצבר אפרו של האדם הראשון, הוצבר אפרו. בשעה השנייה גולם, הוא נעשה גולם. בשעה השלישית שעה שלישית נמתחו איבריו, שעה רביעית נזרקה בו נשמה, שעה חמישית עמד על רגליו. זה השעה החמישית. שאלה, אם אני אומר לכם עם ישראל זה האדם עמד על רגליו, מה אתם מבינים? קום המדינה, זה פשטות, נכון? יפה, בוא נחשב 5,500 עד 6,000 ב-12 שעות. קח פלאפון, תעשה 500 חלקי 12, אני רוצה לראות כמה כל חלק שווה.
41.66.
עכשיו בוא נכפיל את זה ב-5, כי זה השעה החמישית. תכפיל את זה ב-5, כמה יצא לך? 208. עכשיו בוא ניקח מ-5,500, 208, מה יצא לך? 5708. מי מכיר את התאריך הזה? 5 זה ה', 7 זה ת', ש', 8 זה תש"ח. 1948, בריאת העולם, כל המדינה. 5,500 עד 6,000 זה תהליך של בריאת האדם, ברור? יפה. 12 שעות עבר היום, כל שעה 41 שנה. השעה החמישית קום המדינה, 41 כפול 5, 208. בוא נוסיף את זה ל-5,500, כי זה פה. מכאן, 5,500 זה פה. 5, 7, 0, 8. 5, ה, 7, ת, ש, 8, ח, התשח, 1948, קום המדינה. הגרח חוזה זה לפני 300 שנה. הוא לא אומר קום המדינה. הוא זורק את התאריכים. מה זה התאריכים? עכשיו, למה הוא לא מסכים לגלות ההמשך? 1990 קרה, אבל נשאיר אתכם במתח, מי שרוצה יקרא סיפורים כספירים, בסדר? רגע, שנייה. למה הוא אומר לו לגלות? הוא אומר, מהסיבה שכל התאריכים האלה שהוא מביא, זה תאריכים שנקראים בעיתה. כלומר, זה העת שחייב להגיע, זה העת שחייב הדבר הזה לקרות. בתוך הבעיתה, עם תף, יש אחישנה, אתה יכול להחיש את המציאות. אתה יכול לזרז. אם אנשים יגידו, אז ב-2031 יקרה ככה וככה, אז לא תעשה כלום בשביל זה. לא תעשה כלום בשביל זה, אז זה יקרה בכאבים. אתה צריך להריץ את המציאות כדי שתגיע לשם יותר מהר מאשר התאריכים. הוא כתב דדליינים. אתה צריך להריץ את המציאות כדי שלא תגיע לדדליין הזה באפשרות האחרונה. כן.
כתוב בשיר השירים ומתיים לנתרמת פריו.
לא נתעסק בזה עכשיו, בחישוב של הרמב"ן. אתה רוצה בסוף השיעור נדבר על זה. טוב, זה חישוב שגם אתה יכול לחבר אותו לספר דניאל, אבל זה לא נושא עכשיו. התשח 1948, שימו לב, יש תורה, והתורה אומרת לי איך המציאות בנויה. אם אני אלמד תורה, אני יודע איך המציאות בנויה. עכשיו השאלה היא, אוקיי, סיפורי התורה אומרים לי איך המציאות בנויה, אבל בשביל מה צריך מצוות? למה צריך מצוות? אני צריך להיות נביא, נכון? זוכרים? המטרה זה הייעוד, שלמות. כדי להתקרב לשלמות מה אני צריך?
חוקים.
לא, התשובה היא לא חוקים. כדי להתקרב לייעוד אני צריך את התורה שתגיד לי מה יקרה בעתיד, ואז אני יכול להופיע עוד ועוד את החיים כמה שיותר ולהתקרב לשלמות, כלומר לאלוהים. השאלה היא עכשיו, אם אני, הסיפורי התורה אומרים לי, אוקיי, איך המציאות בנויה, ובתוך כך אני יכול להבין גם מה יקרה בעתיד, למה צריך מצוות? והתשובה היא שהסיפורים זה בשכל, המצוות זה בחושים. המצוות מחדירות לי את הסיפורים לחיים עצמם. המצוות אומרות לי לא את הרעיון, אלא איך הרעיון מוכנס לי לחושים שלי, כך שאני אראה את המציאות אחרת מאיך שראיתי עד עכשיו, ואני אשמע את המציאות אחרת מאיך ששמעתי עד עכשיו. ואני אתן דוגמה. כולנו מכירים, אפשר לתת את זה גם על בריאת העולם כאן, מה המצווה שמסתרת כאן. יש כמה מצוות, אבל או בחטא אדם ראשון, יש כל מיני, אבל בוא ניקח דוגמה. כל מי שרוצה, זה מופיע בספר סיפורים כספרים, זה 400-500 עמודים, קצת להבין את הכיוון הזה. אבל בוא ניתן דוגמה על מצווה וסיפור. כולנו מכירים בפרשה האחרונה את הסיפור של גילוף המקלות של יעקב. יעקב לוקח מקלות, מתחיל לגלף. תמיד שרציתי השבוע לעשות סרטון שרואים אותי מגלף מקלות, ואז אני אומר, מה אתה עושה? אז אני אגיד, אני מניח תפילין, כי הזוהר אומר שהנחת התפילין של יעקב זה גילוף המקלות. הזוהר אמר, או שהזוהר אומר קדוש. עכשיו השאלה היא, למה הזוהר אמר את זה? התשובה היא, זה מהלך שלם. בגדול, הסיפור הזה של יעקב בא להגיד לנו את המעבר בין הגלות לארץ ישראל. המעבר מתורת הגלות לתורת ארץ ישראל. תורת הגלות, העניין שלה זה כפייה. תורת ארץ ישראל, העניין שלה זה חירות. זה שאנחנו נבחר בתורה מתוך רצון. ומכיוון שכך, אז בארץ ישראל צריך לבחור בתורה, שלא תהיה כפויה עלינו. מה מבטא כפייה? מקל. מקל זה כפייה. מה זה לגלף את המקל ולחשוף את הלבן? הלבן זה השורש של כל הגוונים. יש צבעים, יש הרבה הופעות חיים, הרבה פרטים. אתם נחשפים ככה, 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 אתה עושה ככה, אבל מה השורש של הכל זה הלבן. אז השורש של המקל זה חשיפת הלבן. בארץ ישראל צריך לחשוף את המקלות. צריך לגלף את המקל, צריך לחשוף את הלבן, צריך להבין את הלמה. וזה, הרעיון הזה של הסיפור של יעקב, מתגלה בהנחת התפילין. כי תפילין זה החיבור בין השכל לבין הרגש. שאני כל כך יבין למה, עד שזה יהיה מחובר אליי לרגש. תפילין שיהיה לתפילין של ראש. לכן גם התפילין הם בצורת ריבוע. מי שרוצה כל זה מופיע בעת הלב. וגם הסיפורים כספרים. כאן זה בהרחבה ושם זה בקיצור על הסיפור, וכאן זה בהרחבה עם מצוות תפילין. התפילין הם ישרות. תפילין זה יושר. זה לא להתגבר. זה שהמוסר שלי הוא ישר, הוא טבעי, הוא הטבע שלי. אתם מבינים? יש פה אידיאל שמופיע בסיפור, המעבר בין גלות לארץ ישראל. לכן זה מופיע במצווה. דוגמה נוספת על אותה כיוון, משה מכה בסלע. מה זה הקאה? שוב פעם, כפייה. מה זה הסלע? זה לב האבן של עם ישראל. אנחנו רגע לפני התניסה לארץ, ומשה במקום להסביר ולדבר אל הסלע, הוא מכה בסלע. עכשיו תבינו שזה איזה סיפור כזה, משה יקע בסלע, סיפור נחמד כזה של ידים שצריך לדבר לאבנים. היה צריך לדבר לעם ישראל ולהסביר להם את התוכן לעומק, ולא להקות בהם בכפייה, לא להגיד, תעשה ככה, תקבל גיהנום או גן עדן. אלא להסביר את התוכן לעומק. במקום זה אתה מכה בסלע. לכן הרב קוק רואה את המציאות שבה עוברים לארץ. מה הוא רואה? הוא רואה שעם ישראל כופר. אז מה הוא עושה? הוא מכה בסלע? לא. הוא מתחיל לדבר אליו. הוא מתחיל להסביר לו. כי מה הרב קוק מבין? הרב קוק מבין עוד ציבור בתורה. הוא מבין את סוד הנסירה. הוא מבין שכאשר בהתחלה המציאות היא גב אל גב, בעד יש נסירה, ואז פנים אל פנים. גב אל גב זה אינסטינקט. פנים אל פנים זה הכרה. הנסירה זה המרידה שבין לבין. גב אל גב זה אומר שאני מחובר לתוכן בצורה אינסטינקטיבית. למה אתה דתי? כי אבא ידתי. מה מטרה בארץ ישראל? להתחבר לתורה מתוך רצון. אז מה יקרה בין המעבר מתוך כפייה כי אבא ידתי למטה שבו אני בוחר בתורה מתוך רצון? מרידה. זו הכפירה. לכן הרב קוק לא פוחד מהכפירה. הוא פשוט מבין שזה חלק מהתהליך, מעבר מתורת הגלות לתורת ארץ ישראל. ולכן הוא גם לא מכה בסלע, אלא מדבר אל הסלע.
אבל אם הסלע לא שומע,
אז כנראה שלא הסברת לו טוב.
לפעמים צריך
להקות אותו. לא, זה לא התורה. תורה שצריך לדבר אליו, לא להקות אותו. ואז יצא ממנו המים, התורה. אין מים אל התורה, אחרת זה לא יקרה. סיונה, זה גם דרך החינוך בארץ ישראל. אתה היום אתה לא מכה, אתה לא אומר לו תקבל גן עדן לבן שלך לגנום, אתה לא עובד ככה. אם לא תסביר לו, אם אתה תדבר אליו בנועם, זה לא ילך. לכן תמיד החכמים שבבבל נקראים חובלים, שחובלים זה לזה בהלכה, בארץ ישראל זה נועם, נקראים נועם. תבינו, כל המציאות נקראת אחרת. דרך אגב, מה המצווה שמחדירה בנו את הנושא הזה של שהתורה היא טבעית לנו? פרה אדומה. זה בדיוק הפרשה של פרשת חוקת שמשה מכה בסלע. מה הטעם של פרה אדומה? תראו בספר, סיפורים כספרים, מי נזמן את זה עכשיו? אבל תגידו, אין טעם, זה חוק. בזה עצמו סמוך על דעת הטעם. יש גם פרק כזה שנה שעברה, תראו. אבל תבינו איך התורה בנויה, ותבינו למה התורה בנויה ברוח הקודש. כי אם אני לא מבין איך המציאות בנויה, אני לא רואה את המציאות, אני לא שומע את המציאות, אני חירש, אני עיוור, אני בעל מום. אני חס ושלום בעל מום, והתוצאה היא מה? אם אתה בעל מום, אתה לא רואה ולא שומע את המציאות. אז אתה חושב שאתה שטח לערבים ייתן לך שקט, ואתה חושב שהתחתן עם האישה הזאת ייתן לך טוב, ואתה לא מבין בתוך לא מתחתנים, כי אתה לא מבין את הייעוד של חתונה, אתה לא מבין את הייעוד של נישואים, אתה לא מבין את הייעוד של התורה, אתה לא מבין את הייעוד של ארץ ישראל, אתה לא מבין את הייעוד של משפחה, אתה לא מבין את הייעוד של כלום. אין לך ווייז, אין לך ווייז, אין לך עיניים, אין לך עיניים, אתה בעל מום. לכן אם אין לך רוח הקודש בדרך השכל, מינימום מינימום להבין לך מציאות בנויה, מינימום להיות כללי, לא להיות פרטי. כן, זה הדרגה הראשונה ברוח הקודש של פרמב"ם, להיות כללי, לא להיות פרטי, לא להיות איזה אגואיסט. להבין שהמציאות זה כלל, אז אתה בעל מום, אתה חושב רק על עצמך. וזה לא מציאות בארץ ישראל. אם אתה חושב רק על עצמך, אתה כל מה נתנגש בקיר. אתה חושב רק על עצמך, אתה חושב רק על הפרט, אתה חזיר חתומים, תקבל עוד חטיפות. וזה לא כי אני נביא, כי זה המתמטיקה פשוט, זה התורה אומרת. ויהיה שאתה תראו מהם מסיקים בעיניכם. תקבל עוד מלחמות, זה לא ייגמר. כי אתה לא מבין איך המציאות עובדת. אתה חושב שאתה הריאלי, אבל לא אתה הריאלי, התורה היא הריאלית. הריאלי היא התורה. כאשר נבין את הדבר הזה, אז אני מבטיח לכם שלא יהיו דתל"שים. אתם יודעים מה הסיבה שיש דתל"שים? זה כי התורה הזאת לא מוסברת, זה כי התורה מנותקת מהמציאות.
אתה מסביר דבר כזה לחילוני?
לחילוני? למה צריך להסביר לחילוני? אני מאוד רוצה. ואתה מבין שכאשר החילוני חילוני, זה אך ורק בגלל שהוא רואה את התורה איך היא נראית. אתה יכול לקרב חילוני ספציפי, אבל אני לא רוצה לקרב חילוני ספציפי, אני רוצה לקרב לכל החילונים. אתה יודע איך אני עושה את זה? תמיד שבכיתה שלך בישיבה התיכונית יש 40% תלשים, לפי כל נתון 40% תלשים. אני איך הקודמים, אתה מכיר את הביטוי? אני איך הקודמים. תתחיל מהם. כאשר התורה נשמעת לא כנבואה, לא כהבנת המציאות, ברוך השם דתל"שים. אבל וכאשר התורה נשמעת רק ארבע עמות של ההלכה, אתה אוכל כשר. כי מה? כי מה? כי ככה כתוב בתורה, אז כולם לא רוצים את התורה. זה לא אני כותב את זה, הרב הוא כותב את זה. על כן באה הכפירה, באים הדתל"שים ומאזנים ואומרים, חברים, לא תלמדו תורת ארץ ישראל, לא תבינו איך התורה מחיית המציאות, זה לא תורה. אם תסביר לשאולים את סבא זקן בשמיים, זה לא אלוהים. ועל זה אומרים חז"ל, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. כלומר, אנחנו צריכים להבין איך נראה המציאות. אם אני חושב שהפתרון לדתל"שיזם זה כי אין מחויבות להלכה, ואני שמעתי את זה כמה וכמה פעמים, אתה לא בסרט. אתה לא בסרט. אתה מחוץ למציאות, אתה חסר רוח הקודש. אתה חסר הבנה איך המציאות בנויה. שם כבר לא צריך רוח קודש, פשוט תקרא את הרב קוק, פשוט תבין שזאת המציאות. איך הרב קוק ידע שעכשיו עם ישראל צריך להיכנס לארץ? כי הוא הבין, אם יש כפירה, כנראה נשמת ישראל רוצה שהתורה תהיה הטבע שלה. ומתי התורה רוצה להיות הטבע שלה? כאשר הנשמה נכנסת לגוף, אז יש לה גם רצונות גופניים, והתורה הידי צריכה להתמש ברעיון במציאות. אז אם הכפירה החלה, מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר שעכשיו נשמת ישראל כבר נכנסה לארץ. אם נשמת ישראל נכנסה לארץ, אין לי מה לעשות בגלות. אף הוא במאמר השופרות כותב, חברים, אין לכם מה לעשות פה, אין לכם מה לעשות פה בכלל. תקע בשופר גדול לחירותנו. ואם אתם תתקעו בשופר, יבוא היטלר ותקע בשופר גדול לחירותנו. וזה יהיה כללה, אבל זה גם יעזור, ולכן יוצאים מזה ידי חובה. איך אף הוא כדי שהיטלר יבוא? כי הוא פשוט קורא את המציאות מתוך תורה. בוא אליאל. בתורת הגלות אין רוח הקודש, זה הכל עיסוק בהלכה. אז אם הוא לא יחזור, אז תבוא שואה ותחזיר אותו. אם השואה תחזיר אותו, אז תבוא שואה רוחנית ותחזיר אותו. ואם השואה רוחנית תחזיר אותו, אז יעלה איזה מחבל בניו יורק ואז הוא יחזיר אותו. אין לו ברירה אחרת. כן, תורה.